צהריים טובים. אז באמת, קודם כל רוצה להודות לארגנים שהזמינו אותי לתת את ההרצאה בנושא החשוב הזה, וזה באמת יפה מאוד לראות את ההצלחה של הימים האלה של הרבה מאוד משתתפים. מתנצל אם לחלק מכם ההרצאה הזאת אולי טיפה חזרה, כי זה ניתן מאוד מסגרות. אז כמו שנאמר, הנושא של הטיפול הקרינתי היום הוא נושא של ההרצאה שלי. לא אצליח לעבור בזמן שהוקצב לי על כל היסודות של הקרינה, רק אנחנו נגיע אולי לקצה הקרחון ונדון בחידושים הטכנולוגיים, מה שקורה היום חדש בעולם של הקרינה, במיוחד קשור לסרטן ההגמונית. כבר דיברו הרבה, גם פרופסור ברג, גם פרופסור סספוביץ' על הנושא של מה זה סרטן ההגמונית, אז אני לא אתעכב על זה הרבה, אני אדון על מה זה הקרנות, מה האפשרות של הטיפול היום, למי אנחנו מציעים את זה, מה צופן לעתיד. זה נתונים שפורסמו שלשום, האגודה למלחמה בסרטן באתר שלה, אחרי שהיה מסיבת עיתונאים, הראתה, זה נתונים ב-2016, כי היום ב-2019 מפרסמים את מה שאנחנו יודעים ב-2016, אתם רואים שסרטן ההגמונית הוא הסרטן השכיח ביותר בגברים בישראל, וגם ראינו בהרצאה הקודמת את השכיחות אצל גברים בארצות הברית, המספרים הם דומים, אצל גברים ערבים זה בעצם הסרטן השני בשכיחותו, אבל סרטן שהוא בהחלט קטני, יש בגלל הנושא הזה של הגילוי מוקדם ו-PSA שדובר עליו רבות, עלייה בגילוי אבל ירידה בתמותה, וכבר השקופית הזאת היא הוצגה, אז אני לא יכול להתעכב הרבה, אני רק רוצה להגיד את הדברים שמהותיים להבין פה, שכמו שהוסבר, ההרמונית היא איבר שנמצא עמוק באגן, ושלעצמו הדבר המהותי בטיפול הוא הנושא של השתן, כך שכיס השתן שרוכב ככה על שפוכית השתן מעל ההרמונית וצינור השופחה שעוברת דרך ההרמונית, כאשר מציע טיפול מקומי בסרטן של ההרמונית, בין אם זה קרינה, בין אם זה ניתוח, זה ישפיע כמובן על המערך הזה שמוביל את השתן, ולכן מפה נגזרות הרבה מתופעות הלוואי. דבר נוסף שחשוב לציין זה הצינור הזה פה, זה בעצם החלק האחרון של מערכת העיכול, זה המעי, החלחולת, או באנגלית הרקטום, ואתם רואים את הצמידות של האיברים האלה מבחינת הנושא של הניתוח, זה אולי טיפה פחות מהותי, מבחינת הנושא של הקרינה זה מהותי, מכיוון שהצמידות הזאת, הקרבה הזאת, היא מאפשרת גם לרופא, ממש בבדיקת אצבע רקטלית, למשש את ההגמונית, וכמובן, כשקשור לטיפול קרינתי, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שהאיבר הזה קרוב, צמוד, ויכול להשפיע על המטופל. אז בכלל סרטן לא צריך לספר אנשים פה, יש אנשים שנמצאים בסיפור הזה כבר שנים, אבל למי שחדש ומי שמכיר ומי שרוצה ללמוד יותר, זה בעצם תא אחד שחטף סוג של ג'ננה, מתחיל להתחלק בצורה לא מבוקרת, וכשזה קורה בהרמונית אנחנו מגדירים את זה כסרטן ההרמונית, מחלקים את זה לשלבים שונים, גם פה על זה דובר, אז אני לא אתעכב על זה הרבה, הנקודות הצהובות האלה שאתם רואים, מי שמצליח לראות שם, אני יודע, אולי חלק יקבל חוקים, הנקודות הצהובות האלה בעצם מהוות את הגידול שנמצא בתוך ההרמונית, בשלב הראשון זה לאט גידול בתוך ההרמונית, שלב 2 זה כבר שיש יותר גידול בהרמונית, אנחנו כמובן גם מתייחסים לגליסון ול-PSA, אבל חשוב גם להבין שזה לא רק הגליסון וה-PSA, אלא גם כמה סרטן יש בתוך ההרמונית, ודובר על התוצאות של הביופסיה. בשלב 3, מה שהוגדר לפי הגיידליין, שזה יוצא החוצה, פורצת הקופסית, יוצא החוצה, יוצא מהארסל שתואר, מהרבת של פוחית הזרע, שזה בעצם איבר שנמצא כאן בסמוך להרמונית, והוא בעצם חלק אינטגרלי של הקומפלקס הזה של ההרמונית ומערכת השתן. ובשלב 4 אנחנו מגדירים את זה כשזה כבר מגיע ממש עד לרקטום פה, זאת אומרת אתם רואים את הגידול שהוא מגיע אחורית עד לאיבר הזה, או אפילו שולח את הסרטן, נמצא פה הנקודות הצהובות האלה בתוך הבלוטות המרוחקות, או בעצם זאת אומרת מחלה שהיא מרוחקת. מפה נגזרת ההחלטה שלנו איך לטפל במטופל. שמעתם את ההרצאה של דוקטור ברגר, מה קורה כשזה מרוחק, שמעתם את ההרצאה לגבי פרופסור סיפוביץ' לגבי מה אנחנו עושים בניתוח, ואי אפשר לדבר על סרטן ההרמונית בלי להסביר מה זה PSA, שגם עליו דובר רבות, אז רק שמתי שקף אחד, שזה בעצם חלבון שהוא ייחודי להרמונית, מפה נגזר השם שלו, Prostate Specific Antigen, הוא ספציפי רק להרמונית, והוא בעצם יוצר ומופש לדם, ואנחנו יכולים לעקוב אחרי מה שקורה באמצעות ה-PSA. אי אפשר לגזור הכל מה-PSA, הוא לא ראות הכל, הוא מדד טוב, הוא לא הכל, הוא עוזר לנו להבין חלק מהדברים. כשיש בעיות בהרמונית כמו דלקת, כשיש בעיות בהרמונית כמו הגדלה שפירה, אנחנו נוכל לדעת שיש משהו לא בסדר, ה-PSA יעלה. כמובן סרטן, ה-PSA יעלה. אם אנחנו נטפל במישהו שיש לו סרטן, בין אם בניתוח, בין אם בקרינה, בין אם בתרופות, וה-PSA ירד, אנחנו נוכל להבין מזה. אי אפשר להבחן שיש סרטן כש-PSA הוא גבוה, זה לא נכון. אבל ה-PSA מעלה כלי למדד להבין מה קורה שם. Okay? אז זה כמה מילים לגבי ה-PSA שחשוב, תשמע עליו עוד הרבה, להבין מאיפה זה מגיע. אז הטיפולים שיש לנו היום, חוץ מתרופות וחוץ מניתוח זה קרינה, קרינה מהווה נדבך חשוב בסרטן, כטיפול בסרטן כבר מעל 100 שנה, מי שלא יודע, טיפלו בסרטן כבר ב-1800 ומשהו באמצעות קרינה, ובסרטן הרמונית ספציפי כבר מעל 70 שנה, אפשר לטפל בקרינה באמצעות הרבה סוגים שונים של סרטן הרמונית, אפשר להציע טיפול תרופתי במצבים מסוימים, אפשר להציע ניתוחים במצבים מסוימים, אבל כמו שהציגו לכם מקודם, יש סוג כזה של הרבה חצים והרבה מערבולת, ולא תמיד יודעים מה מציעים למי, במיוחד שיש את הטיפולים הפוקליים, יש את הביטוחים האלו או אחרים, יש את הקרינה הזאת או אחרת, למי מציעים מה. אז יש באמת קצת סלט מהבחינה הזאת, ולא תמיד זה קל למישהו שעומד היום בתחילת הדרך ומנסה להבין לאיפה ללכת. אז הבסיס, מה זה קרינה? קרינה, אנחנו שומעים את זה הרבה פעמים בחדשות, זה לא דבר טוב, זה לא דבר רע. קרינה זה אנרגיה. בדיוק כמו האור שיוצא מהמקרן הזה שמראה לכם את זה, ובדיוק כמו חום שיש לנו מתנורים בבית, קרינה היא אותו דבר, היא צורה של אנרגיה, ותמיד אני לוקח את הדוגמה של אש. אש יכול להיות דבר שיעשה קטסטרופה, ואש דבר, בעצם זה אחד הדברים שבזכותו המין האנושי הגיע לאיפה שהוא נמצא היום. צריך לדעת לנצל את האנרגיה הזאת בצורה הנכונה, וזה מה שאנחנו עושים בקרינה טיפולית, כדי להרוג את התאים של הסרטן. לקרינה יש יכולת להרוג תאים של סרטן. איך זה קורה? זה קורה על ידי זה שהקרינה פוגעת בחומר הגנטי היסודי שנקרא DNA, והוא שונה בין תאים סרטניים לתאים בריאים, ולקרינה יש את היכולת להרוג את התאים הסרטניים על ידי פגיעה ב-DNA הזה. זה לפעמים קורה מיד, תוך כמה שניות או דקות, אבל לפעמים לוקח אפילו ימים ושבועות עד שהקרינה עושה את האפקט שלה. ולכן אף פעם אני אומר למטופלים, אתה בא אליי, עברת טיפול אחד או שניים של קרינה, ובדיוק סיימת את זה אתמול, אל תלך ותבקש שאתה עושה בדיקות PSA, בוא נעשה בדיקות MRI. הקרינה צריכה את הזמן שלה כדי לעשות את האפקט, או יותר נכון, האפקט על התאים לוקח קצת זמן. אז כמו שאמרתי מקודם, אין קרינה רעה וקרינה טובה, אבל יש הבדל בין התאים הסרטניים שה-DNA שם הוא אחרת, הוא פרוס בצורה אחרת, והם מתים כתוצאה מהטיפול של הקרינה. לגבי התאים הבריאים של הגוף, התאים של כיס השתן, התאים של מערכת העיכול, התאים של האיברים שנמצאים ליד, שיכולים לתקן את הנזקים האלה שהקרינה יכולה לעשות, גם ה-DNA שלהם פחות פגיע, גם הם יודעים לתקן את זה, ובמידה שתא של הגוף באמת נפגע בצורה והוא מת, הגוף לשמחתם יכול לחדש את זה. תאים סרטניים, במידה וניתן להם את הטיפול הנכון, אנחנו נביא בסופו של דבר להכחדה שלהם, והם לא יוכלו לחדש את עצמם, וזה בעצם המטרה, להבריא את הבן אדם מהסרטן. כל הנושא של תופעות לוואי מהקרינה נובעות מזה שגם האיברים הבריאים שחוטפים את הקרינה סובלים קצת, ולכן המטופלים באים בתופעות ודבר על זה. זה על רגל אחת, 6 שנים שהייתי צריך ללמוד כדי להיות מומחה בטיפול של קרינה, זה יש לכם את הכל מסוכן בשתי שורות על השקף. זה הכל. להביא כמה שיותר קרינה לגידול, לערוך את הגידול, להביא כמה שפחות קרינה לרקמות הבריאות שמסביב, יעשה כמה שפחות תופעות לוואי. כמו שהסביר את זה יפה פרופסור יוסיפוביץ', לא חושבים רק על איך לרפא את הסרטן, חושבים גם על תופעות הלוואי, חושבים גם איך שהבן אדם שישרוד את הסרטן לא יהיה לו את הבעיות שאחרי אחרי שהוא יסיים את הטיפולים של הקרינה או את הביטוח או כמה שזה לא יהיה. איך עושים את זה כבר? פה שאר ההרצאה שתנסה לפרוס את זה, כי זה השקף אחד מאוד פשוט, טכני זה הרבה הרבה יותר מסובך. אז מתי אנחנו משתמשים בסרטן, בקרינה כשמדברים בסרטן ההרמונית? אז בסיכון נמוך שדיברו, זה המעט מחלה, זה הגליסון הנמוך, זה הפרסי הנמוך, אנחנו בכלל לא מטפלים. נלך הביתה, נדבר אחרי זה, אנחנו נבדוק את ה-PSA שוב, נעשה לו MRI, נעשה לו ביופסיה, נלך לא מטפל בכלל. אפשר להקרים, אבל לא חייבים. כאשר גם מדובר על הטיפול, הסיכון הבינוני והסיכון הגבוה, פה הקרינה זה התותחים הכבדים שאנחנו מכניסים בתמונה, אפשר לשקול ניתוחים במצבים מסוימים, הקרינה טובה לכל המצבים האלה, גם סיכון בינוני וגם סיכון גבוה, לפעמים, לא תמיד, צריך לשלם אותה עם טיפול הורמונלי. יש לנו היום יותר ויותר מידע שבחלק גדול של החולים אפשר לוותר על הטיפול ההורמונלי, אבל לפעמים הקרינה, ופה בא היתרון הגדול שלה, היא לא תחסה רק את האזור הספציפי שלנו של הגידול. הגידול קצת בלט מהקופסית, אני אוציא את זה החוצה. אנחנו בעצם לא רק מכסים את האזור הזה, אנחנו מכסים את כל האזורים שחשודים בינינו. כל מקום שאני אומר, אולי הסרטן ילך לשם, אני רוצה לחסות אותו באמצעות קרינה ולתת את הטיפול לשם. יכול להיות מצב שחולה עבר ניתוח, ויש לי לא מעט כאלה שמגיעים אליי, והסרטן חזר. סרטן חזר מכיוון שלצורך העניין הבדיקות דם הראשו חזר, בגלל שבדיקות ההדמיה הראשו חזר, לצורך העניין הניתוח נכשל. כי זו הייתה המטרה. ועכשיו באים בקרינה כאיזשהו second option שאין מה לעשות, אז עכשיו אנחנו נעשה את הטיפול של הקרינה, והרבה פעמים פה הקרינה כן מצליחה לעשות את ההכחדה המוחלטת ולנקות את השטח. זה טיפול שאני מצטער שוב למי שלא ההקבלה הזאת היא נעימה, אבל זה כמו הפגזה ארטילרית. עכשיו אין לי מטרה, אין לי הרמונית כבר, היא יצאה בניתוח. הוציאו עוד כל מיני דברים בניתוח. עכשיו אני צריך לטפל באיפה שאני חושב שאולי זה נמצא. אז עושים סוג של הפגזה ארטילרית ארוכה, ובסופו של דבר מכחידים את מה שנשאר שם. הקרינה גם עוזרת היום, וזה דבר מפתיע חדש, שפרופסור בגר התייחס, לא יודע מי שמכם צריך לראות את השני גרפים שהיו. פעם חשבו, סרטן הרמונית יצא מהרמונית, גמרנו, אין מה לעשות, זה רק לתרופות. אז היום כבר השתנתה הגישה, ואומרים שגם כשהסוסים ברחו מהאורווה, יש יתרון בלחזור ליסוד ולתת טיפול להרמונית. ופשוט בדקו את זה על אלפי אנשים, וראו שהאנשים האלה, ראיתם את זה בגרפים, ההתנהגות האונקולוגית והתוצאות האונקולוגיות הן יותר טובות. הדברים האלה שורדים יותר, ואפשר לתת להם תרופות למשך זמן יותר ארוך, ויש יתרונות נוספים. יש עוד יתרונות לקרינה, היא יכולה להקל על כאבים, אם יש איזושהי פעורה בעצם, אם יש דם בשתן, הקרינה יכולה להקל גם מהבחינה הזאת. אז יש לנו בעצם שני מופעים של טיפול קרינתי בגדול שמדברים על סרטן ההרמונית, זה לא נכון לגבי כל סרטן, אבל בסרטן ההרמונית זה נכון. יש את הקרינה החיצונית שניתנת על ידי מכשיר, המכשיר הזה נקרא מאיץ קווי, ותכף אתם תראו תמונה שלו. היכולת של המכשיר הזה זה להביא את הקרינה לכל האזורים שאני רוצה. יש אפשרות שנקראת קרינה פנימית, ברכיתרפיה. ברכיתרפיה מאוד מבוססת בסרטן ההרמונית, ובעצם שם אנחנו משתמשים גם באותה אנרגיה, אותה קרינה, אבל היא לא ניתנת על ידי מכשיר חיצוני, אלא על ידי גרגירים מיוחדים שפולטים חומר, שעשויים מחומר רדיואקטיבי שפולט קרינה, והיתרון הגדול שזה באמת מקובץ ופוגע רק בתוך מה שקרוב מאוד לגרגיר הזה, שזה ההרמונית. ולפעמים אני צריך לשלם את שניהם. צריך לשלם את שניהם, לקחת גם את היתרון של הקרינה הזאת שתפגע בהכל מבחוץ, וגם את היתרון של העוצמה גבוהה מבפנים, לשלב את זה ביחד כדי לתת טיפול קרינתי הטוב ביותר, וככל שהסרטן הוא יותר אגרסיבי, אנחנו נלך דווקא לאופציה המשולבת יותר. אז נתחיל בקרינה החיצונית, כמה מילים לגבי זה, אולי ראיתם את זה, XRT, EBRT, עוד שמות אחרים באנגלית, טלתרפיה, רדיותרפיה, זה בעצם מיוצר על ידי מכשיר שהוא כמו מנורה. עושים הכפתור כמו חשמל, יוצאת הקרינה. מפסיקים את הכפתור, נפסקת הקרינה. תן פשוט על פניו, זה מאוד דומה, אתם רואים פה בערך את ההתמיה של איך שזה נראה. המכשיר הזה נקרא באנגלית linear accelerator, כי הוא מאיץ בעצם חלקיקים, ויש את זה ברוב במרכזים הרפואיים הגדולים בארץ. ככה נראה המכשיר האחרון שהותקן ברמב"ם לפני סדר גודל של 9 חודשים. בעצם המטופל שוכב על המיטה הזאת, זה מיטת הטיפול, שיש לה יכולת להתכוונן בגובה, בצדדים, בזוויות, ויש את המכשיר הזה שכל הציוד, נקרא לזה המכשור שלו, נמצא מאחורי הקיר, והוא בעצמו, למרות שהוא מאוד כבד ושוקל מעלתו, יכול לקבל את עצמו עד רמת הממש דיוק של מילימטר אחד. יש שם גם מכשירים שיש להם בפיינטיולי כזה, שמגיעים אפילו לרמת דיוק של פחות ממילימטר. הדבר הזה שם בתוך בונקר ממש, ממש בונקר, לא צריך שם פצצות לחדור אותו, אנחנו לא רוצים שום דבר להגיע לזה, זה בונקר שאנחנו אוהבים דווקא, מכיוון שהוא שומר עלינו, כל האנרגיה נבלעת בקירות של הבונקר הזה, ולכן להסתובב בבתי חולים וגם באזור של הקרינה זה בטיחותי, לצוות ולמי שלא נמצא בתוך החדר, בתוך החדר בזמן טיפול שוכב רק המטופל, זה לוקח בערך כמה דקות ששוכבים, לא זזים, מאוד חשוב לא לזוז, ותכף אתם תראו בדיוק למה לא לזוז, ותוך כדי הטיפול עצמו של 3-4 דקות יש השגחה במוניטור של הטכנאים מבחוץ. אחרי שהטיפול נגמר, יורדים מהמיטה, הולכים הביתה, לא מרגישים כאבים, זה לא חם, זה לא קר, מרגישים אותו דבר, אתה לא פולט קרינה בשום צורה, כמו שאני לא פולט אור כשאני יוצא מחדר וחיביתי את המנורה. אוקיי? אותו דבר. כדי שהקרינה תעבוד, לרוב צריך לעשות אותה יותר מפעם אחת. מדובר על טיפול של סרטן ההרמונית, אנחנו תכף נגיד כמה מקרים וכמה טיפולים מדובר, אבל זה בדרך כלל לא פעם אחת של טיפול. איך זה מתבצע טכנית? אני לא יודע, אני אין אפשרות פה להשתיק את זה, יופי, ננסה לראות. איך שזה מתבצע טכנית זה שיש לנו את החתכי CT שלכם, שאנחנו רואים בפנים את ההרמונית. החתכי CT האלה מועברים לתוכנת תכנות מיוחדת במחשב. המחשב מדמה איך אתם בעצם הולכים לשכב על גבי מיטת הטיפול, והמאיץ הזה, כמו שהסברתי מקודם, מסתובב. הקרניים האלה לא רואים אותה במציאות, כן? זה רק ככה בשביל המחשה. הקרניים האלה בלתי לראות, אבל בעצם בפועל המכשיר מסתובב מסביב ונותן את הטיפול. יפה. ככה אנחנו רואים את זה על המחשב. המחשב צובע לנו את הצבעים האלה. כאשר אדום זה אזור של קרינה גבוהה יותר, האזור הירוק זה אזור של עוצמת קרינה בינונית, וכחול זה עוצמת קרינה נמוכה מאוד. זה סוג של הצבעה כזאת שאני בתור רופא יבין לאיפה הקרינה הולכת להגיע. יש לה מחשב יכולות לבנות את זה ולתכנן את זה ולנווט את זה כמו שאני מבקש ממנו. לא היה לנו זמן לדעת בדיוק איך זה מתבצע, אבל זה ככה קורה. שימו לב מה קורה פה לאיברים שמאוד קרובים. כיס השתן והרקטום פה מאחורה, החלחולת. נמצאים על הגבול, ממש על הגבול של האזור של שדה הקרינה שלי, ואני רוצה שהם יקבלו כמה שפחות קרינה ושהרולית תקבל כמה שיותר. אבל אין לי אפשרות לחתוך את זה בבת אחת, אז קצת קרינה גולשת לאזור של האיברים האלה. עוד סרטון קצרצר שיכול להמחיש למי שלא הביא לי קודם, אבל לדעתי זה בסך הכל די מובן. המכשיר עצמו יש לו את היכולת לבנות את השדות של הקרינה, את הצורה של הקרינה בצורה אחרת, כל פעם שהוא מסתובב, אתם תראו עכשיו עצם מתבצע. זה נובע בגלל המבנה המכני המיוחד של המכשיר והיכולת של המחשב לשלוט בו. כאשר הקרינה יוצאת מהאזור של השדה הזה, אתם רואים, הוא משתלה כל הזמן, הוא כל פעם בנוי בצורה קצת אחרת. אז כל סיבוב של המכשיר, אני נותן את זה קצת אחרת. אני לא נותן את זה בצורה שתפגע באיברים שאני רוצה לשמור עליהם, אבל כן תאפשר שכל הזמן הקרינה תגיע במנה טובה להרמונית. אז אין ספק שהטכנולוגיה קפצה ממש לסולם לוגריתמי בשנים האחרונות, והיום מאפשרת לו לעשות דברים שלא יכולנו לעשות בעבר. אוקיי. קצת כמה מילים על הברכיתרפיה, שזה גם אבן יסוד בכל מה שקשור לקרינה בסרטן של ההרמונית. ברכיתרפיה זה מונח קצת מוזר, אבל זה נובע מיוונית, ברכי זה קרוב, שזה שמתי פה את התמונה של קרובים קרובים, ברכיתרפיה זה קרוב, שבעצם אנחנו מביאים מקרוב את הקרינה, לא משתמשים במכשיר רחוק, חיצוני, אלא משתמשים בקרינה הפנימית. מביאים את אותו גרגיר, אתם רואים את הגודל שלו, זה בגודל של, הייתם לתאר את זה, או גרגיר של אורז אפילו, אפשר להגיד את זה יותר קטן אפילו, זה כמו הסוכריות האלה ששמים על עוגה, מאוד 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 קטן. אנחנו מפזרים את זה בתוך ההרמונית, וכל גרגיר כזה פולט קרינה בעוצמה שיכולה להרוג את הסרטן, אבל לא בצורה שפולטת המון 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 קרינה לאיברים מסביב. אז הקרינה היא קצרה, היא ממוקדת לתוך ההרמונית, והפיזור עצמו מתבצע כאשר החולה נמצא בחדר ניתוח. אתם תראו תמונה של זה, זה בעצם מתבצע ככה, כאשר יש את האולטרסאונד, את אותו מטמר שמשתמשים כמו שעושים ביופסיה בהרמונית, הפעם לא בשביל ביופסיה, הפעם בשביל לראות איך שזה נראה, ומשתמשים בצורה כזה כמו של צוללות, אנחנו מפזרים את הגרגירים בתוך ההרמונית, ככה זה נראה תמונת חדר ניתוח אמיתית, כאשר יש לי פה את האולטרסאונד שנותן לי כל הזמן תמונת לייב של איך זה נראה ההרמונית, יש לי פה מחשב של ידו של פיזיקאי שעושה את התכנולים, וביחד איתי אנחנו מאשרים שבאמת הפיזור ומנת הקרינה היא מכונה ואין פספוס, ושלא בטעות מנת הקרינה שמושתלת בחולה היא נמוכה מדי או גבוהה מדי. ופה המחשב בעצם נותן לי את הפלט, אם מי שמצליח לראות, יש קו ירוק כזה שמכסה את האזור של ההרמונית, הקו הירוק הזה פה זה בעצם מראה לי שמנת הקרינה שמגיעה לכל האזור שאני רוצה אותו, שזאת היא ההרמונית, ומנת הקרינה היא טובה. אבל עכשיו נותן לי עוד כל מיני מדדים פה שעוזרים לי להבין האם זה הולך להיות קשה מבחינה תופעות לוואי של החולה, האם זה באמת יותר מן העניין גבוהה, האם אני פוגע באיברים חשובים כמו השופחה, כמו הכיס השתן, כמו הרקטום, כל המדדים האלה אני מקבל אותם מיד חי בחדר ניתוח, ואני יודע לפי זה לעשות את המודיפיקציה ולשנות. אני לא מחכה שהחולה יתעורר אליך הביתה ואחזור אליי אחרי חצי שנה ואגיד כן, אני פוטנט ואני טונף ואני לא שולט בשתן, אני באותו רגע בחדר ניתוח כבר ידע אם יהיו לו בעיות או לא. לצורך העניין המחשב נותן לי איזה פלט תלת ממדי של איך אני מפזר את הגרגירים, ואחר כך החולה חוזר אליי, כי אני גם לא סומך על מה שעשיתי רק בחדר ניתוח. אולי קצת לא ישנתי טוב באותו יום, אולי שתי כוסות קפה שלי בבוקר לא הספיקו. הוא חוזר אליי, הוא עושה CT, בCT הזה אני שוב עושה חישוב כדי לראות אם מנת הקרינה היא תואמת והיא נכונה והיא טובה, ושוב המחשב מוציא לי פלט שאומר האם זה טוב או לא טוב, ואז לפי זה אני יכול לעשות טיפולים. יש לנו צוות, וזה אני לא עושה פה שיווק לרמב״ם, זה הצוות שלי ברמב״ם שאנחנו עושים בשביל, שמשמש לעשות את הברכיתרפיה, המטרה היא להראות לכם שזה לא אדם אחד שקם בבוקר ונכנס לדם לתוך ועושה את הניתוח ואחרי זה אומר לכם את התוצאה, אלא זה צוות ענק שהוא בשמחתי, ושוב זה עוד נקודה לזכותו של רמב״ם, שוב בלי לשווק, שאנחנו צוות צמוד של המחלקה האונקולוגית של הברכיתרפיה ושל האורולוגיה, כל הפעולות האלה מבוצעות בשיתוף פעולה, אונקולוגיה ואורולוגיה, כאשר בפעולות נמצא גם אונקולוג וגם אורולוג, ומעבר לזה יש את הצוות הסיעודי, הפיזיקאי, הטכנאים של הרנטגן, הצוות שעושה בקרת איכות על כל הנושא של הגרגירי קרינה ועל כל הבקרת איכות של המכשור. אז זה מערך שלם שנועד לשרת אתכם בשורה התחתונה, רב הוא בית חולים ציבורי והוא לרווחת הציבור.
סליחה, את הגרגירים אתה מוצא?
לא, אנחנו לא נוכל לעשות שאלות פה שביקשו בסדר, שאלות אנחנו נוכל לעשות בפאנל, אבל אפשר לכתוב את זה ואני אענה על הכל, אני מבטיח. הברכיתרפיה ברמב"ם לפחות יש ניסיון, וגם בבתי חולים אחרים בארץ עושים את זה, בתי חולים אחד או שניים נוספים נגיד את זה ככה. ברמב"ם יש לנו ניסיון כבר של די הרבה שנים, כתוב פה 113, האמת היא שזה בפועל אפילו קרוב ל-15, עם חולים שמרוצים מאוד, סיכויי הצלחה גבוהים. בדיוק אתמול תיארתי את זה, שמטופל שלי שבאתי בבוקר, עשיתי לו את הפעולה, אחרי הצהריים באתי לראות אותו במחלקה ולא מצאתי אותו ושאלתי את הצוות איפה הוא, הוא בדיוק יצא מהמעלית כי הוא חזר מקפה עם המשפחה שלו. זאת אומרת, הוא ירד למטה, שתה קפה והוא חזר כדי לפגוש אותי כדי לספר לי שהכל מצוין מן הסתם, אחרת אולי הוא לשתות קפה. אז ההתאוששות מהפעולה הזאת היא מדהימה, אפשר ללכת באותו יום הביתה או יום למחרת, אין כאבים, החולים מאוד מאוד מרוצים. אז זה לגבי ברכי תרפיה, זה לא הנושא של היום, זה בכלל לדבר על הנושא של הקרינה. יש לי עוד כמה דקות כדי להגיד לכם מה הקאטינג אדג', מה הכי הכי חדש היום בעולם, זה היה הבסיס. עכשיו, מה קורה היום בעולם הקרינה להרמונית? אז קודם כל, זה שאנחנו כל טיפול מכווינים את הקרינה. אני לא סומך על איך שאתה שוכב באותו יום בחדר. תגיד, אני לא אזוז, אני הילד הכי טוב בעולם. אני שוכב במיטת הטיפול, פסל. בעיה שלי בתור רופא היא שבתוך הגוף שלך, ואתם רואים את זה פה, האיברים זזים. אתם רואים בצהוב מסומן הרקטום? Okay. ההרמונית מסומנת בירוק, וכל יום היא קצת שונה. עכשיו, אתה לא יודע את זה, הרופא לא יודע את זה, בעבר שטיפלו הרבה שנים בסרטן ההרמונית לא ידעו את זה. היום אנחנו יודעים את זה, כי היום כל חולה ששוכב על המיטה טיפול, לפני שאני מטפל בו, אני עושה את ההדמיה הזאת ואני רואה את זה על המיטה של הטיפול. יש כזה, אתם רואים את הקרן הזאת הצהובה, שחוץ מהמכשיר שעושה את הטיפול, יש עוד דיווייס עליו, עוד סוג של מכשור עליו, שנקרא IGRT, וה-IGRT הזה בעצם טכנולוגיה שקיימת ולא מעט בתי חולים, מאפשרת לראות מה קורה על גבי מיטת הטיפול. ואז בא אליי חולה יום אחד, תראו מה קורה, יום אחד הוא פנטסטי, הכיס שתם שלו בדיוק כמו שאני רוצה. איך שסימנתי את זה בצהוב, ככה החולה נמצא. ואז אני יודע שהכל בסדר ואני נותן את האוקיי, לוחץ על הכפתור ומטפל. יום אחר הוא אותו דבר, קרה בבוקר אותו דבר, ידיעות אחרונות, שתה את הקפה שלו, בא לרמב"ם, אין פקקים. הפעם, הכיס שתן שלו ריק. הכיס שתן שלו זה הדבר האפורצ'יק הקטנצ'יק הזה פה. והדבר הצהוב הזה, שצריך להיות הכיס, זה לא הכיס פה בכלל, נכנס המעיים. מצב כזה, אני אומר, אדוני, אנחנו לא הולכים לך טיפול, תרד מהמיטה ותעשה מה שצריך לעשות כדי שלצורך העניין נוכל לטפל. בחדש, פרוטוקולים, מה עושים, זה פחות חשוב. אבל אני מוודא בכל טיפול שהקרינה ניתנת כמו שצריך. מה שלא היה בעבר. עוד דרך לדעת שאנחנו נמצאים, כיס השתן זה יפה, הרקטום זה יפה, מה קורה עם הפרוסטטה? יש הסרטן. אז לפרוסטטה אנחנו מכניסים גרגירים של זהב, שלא, זה לא גרגירים רדיואקטיביים, זה גרגירים שהמטרה שלהם להראות בצורה יותר טובה, וכולם יכולים בחדר הזה לראות את הנקודות הזוהרות האלה שנמצאות בתוך ההרמונית, בתוך הסיטי הזה, כי זה גרגירים מאוד קטנים, אבל הם נראים בצורה מאוד 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 ברורה בסיטי, ומאפשרים לי לראות בדיוק שצולף כמו מטרה באיברים שאני רוצה לפגוע, שזה בעצם המקרה הזה, ההרמונית. אחת הבעיות שיש לנו, ואתם תראו את זה, זה שגם אם אני הכי מדויק, והכיס שאתם מבול אותו דבר, הרקטום צמוד, הוא קרוב, ולא משנה מה אנחנו עושים, הרקטום ממשיך להיות קרוב וצמוד, ובעבר היו בעיות קשות עם זה. עד שטכנולוגיה חדשה נכנסה לאחרונה, וזה הספייסר ג'ל, בטח הרבה מכם שמעו על זה. פה בכחול, למטה, הכחול הזה למטה זה בעצם הרקטום פה, הצינור הכחול הזה, ואתם רואים שזולגת על אמנת קרינה, אמנת קרינה הזאת שמיועדת להרמונית זולגת ופוגעת גם בצינור הכחול הזה, שזה לא המטרה, הוא לא עשה לנו שום דבר רע הרקטום. אז בעצם פיתחה חברה אמריקאית ג'ל, והג'ל הזה בעצם מוחדר, יש בתי סרט שאני אוכל להראות, והכל הסתדר פה. הג'ל הזה בעצם מוחדר לאזור, באמצעות הכוונה של אולטרסאונד, לאזור הזה פה שנמצא בין ההרמונית לרקטום, וזה אזור שהוא מאוד 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 דק, זה פס כזה, וכל התורה כולה זה בעצם להגיע לאותו מקום, אחרי שמגיעים לאותו מקום בעזרת ההכוונה של האולטרסאונד, כן? זה לא על עיוור, עושים את הפעולה הזאת, אפשר לעשות אפילו בהרדמה מקומית, עשיתי אותה בכמה מקרים, עושים אותה לרוב בטשטוש קל, מזריקים קצת מים כדי לראות שהכל בסדר ואתה נמצא במקום הנכון, אחרי שאתה יודע שאתה במקום הנכון אתה מזריק את הג'ל הזה. הג'ל הזה נשאר בגוף, והוא בעצם סדר גודל של 3-4 חודשים נמצא שם, בלי להשתנות בצורה שלו, וכמו שכל מה שהוא עשה, לא יודע אם פה, כן, כן, עכשיו מגיע הקטע של הג'ל, בעצם זה אותו דבר, רק בצבע צהוב, ובעצם כל מה שהוא עשה, זה הפריד, עשה את אותו פס, בתחילת הדרך שהיה מאוד מאוד קרוב לפס יותר עבה, זה ככה נראה אחרי הג'ל, ככה זה נראה לפני הג'ל, פס דק כזה, אנחנו נפסח על זה מפת קוצר הזמן, זה איך שזה מתבצע בפועל באולטרסאונד, ואתם רואים את התוצאה, בסופו של דבר יושב לו הג'ל הזה, שהוא פה החומר הלבן הזה, ומרחיק ודוחף את כל מנת הקרינה שהיא תהיה רק בהרמונית ולא ברקטום. יש חברה ישראלית דרך אגב שפיתחה מוצר דומה, אז צריך להגיד שלא רק הג'ל הזה קיים, אבל החברה הישראלית פשוט בשלבי פיתוח קצת יותר מאוחרים, או יותר איטיים, אז לוקח קצת זמן עד שהמוצר שלהם חדר, הוא בעיקרון אותו, עושה את אותו דבר, מפריד את הרקטום ואת הארמונית כדי שיהיה אפשר לתת את המנת קרינה בבטחה. דבר אחרון שצריך להגיד שהוא נכנס היום בנושא של חידושים של קרינה, זה האפשרות שלנו באמצעות הג'ל, באמצעות כל הטכניקות שתיארתי מקודם ובאמצעות אמצעי טכנולוגי נוספים שלא היה לי זמן להיכנס אליהם, לתת טיפול קרינתי ממוקד. פעם בעבר הטיפול הקרינתי היה סדרה ארוכה של 30, 40, 50 טיפולים של קרינה. היום יש אפשרות במצבים שהרופא חושב שזה נכון לתת טיפול ממוקד רק להרמונית. הטיפול הזה הוא לא פוקלי, יש לפעמים אנשים מתבלבלים ממוקד ופוקלי. פה מדובר על טיפול של כל ההרמונית, זה לא חלק מההרמונית, זה כולה, אבל בכוונה לממוקד זה שיש לנו את היכולת להפחית מאוד 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 את הקרינה לאיברים שמסביב ולתת מנת קרינה מאוד גבוהה יומית להרמונית, מה שמקצר את הטיפול מ-30-40 טיפולים ל-5 טיפולים. ברמב"ם זה נעשה בדרך כלל כל יומיים, אבל אפשר לפעמים לעשות את זה כל יום. זה מצריך סטאפ מורכב של נוכחות של רופא, פיזיקאי, אמצעים טכנולוגיים נוספים. אתם יכולים לראות פה, משקילים את החולה, משתמשים בעוד כל מיני דברים, מזרון מיוחד, הדבקה מיוחדת, אמצעים טכנולוגיים נוספים למעקב אחרי המצב של החולה. לא סומכים רק על צילום CT פשוט, אלא עושים משהו יותר מורכב מזה. אבל כל הדברים האלה מביאים אותנו ליכולת של לתת 5 טיפולים, וזהו. בלי הרדמה, מכאבים, בלי הוצאה. אז זה עוד חידוש שקיים, ובהחלט אפשר להתייעץ עם הרופא קרינה שתגיעו, מי שזה רלוונטי לגביו, האם הדבר הזה אפשרי. אי אפשר להגיד שום דבר, לדבר על קרינה, לדבר על תופעות לוואי של קרינה, כמו כל טיפול תרופתי או ניתוחי, צריך לדבר גם על תופעות שיכולות להיווצר פה. האיברים שקרובים ונפגעים, ודיברתי על זה הרבה, כיס השתן, השופחה, המעיים, העצבים של הזקפה, הם אלה שנמצאים שם, הם אלה שגם מקבלים לפעמים מנת קרינה, והם אלה שעושים את התופעות לוואי. התופעות בעיקר, אתם רואים אותו פה בתוארות בטבלה, ואני אגיד שתי מילים על זה, כי באמת אני לא רוצה לגזור מהזמן ואני רוצה להיות ככה ברור. התופעות הן לרוב חולפות, התופעות הן לרוב קורות בזמן הטיפולים של הקרינה ובמהלך השבועות שאחרי. אנחנו רואים היום פחות ופחות בעיות שקשורות למערכת העיכול, בגלל אותה ההכנסה של הג'ל שמוצג. הג'ל הזה מבוצע היום מספר מקומות, ברמב"ם באופן רוטיני, ועוד בית חולים אחד גם נוסף, באופן די שכיח. ויש מצבים שהתופעות של הקרינה קיימות גם חודשים, ואפילו לצערי שנים אחרי. זה קורה במיעוט של החולים, 3-4-5% מהחולים, שסובלים מבעיות כרוניות שקשורות לטיפולים האלה. המידע הזה שהוא פה מופיע, האחוזים האלה, זה מעבודות ישנות יותר, שכנראה לא השתמשו לחלוטין בטכניקות ובטכנולוגיות שתיארתי אותן. המספרים האלה כנראה בעתיד ילכו ויהיו טובים יותר. מילה שחשוב לי להסביר פה, ואולי בפאנל אנחנו נדבר על זה שוב, יש הבדל מהותי בין פרופיל תופעות הלוואי לאנשים שמגיעים ויש להם הרמונית, לבין אנשים שעברו ניתוח. מכיוון שברגע שהרקמה עברה ניתוח, היא כבר בעצם היותה רקמה פגועה, יש לה נטייה יותר לפתח תופעות. מעבר לזה, הקרינה לא יכולה להיות אותה קרינה, הסברתי. אנחנו צריכים לעשות סוג של הפגזה אטילרית כזאת. מעבר לזה, אנחנו צריכים לכלול אזורים רחבים יותר, כי לא תמיד יודעים איפה הסרטן, וגם אם יודעים איפה הוא, צריך לשלול שהוא לא מגיע למקום אחר. ולכן, בגלל שהשדות הרבה יותר גדולים, הרקמה היא פחות טובה, התופעות לוואי של אחרי הניתוח, הן לא זהות לתופעות לוואי שאם חולה מגיע ויש לו את הסרטן בהרמונית, וצריך להקרין אותו. הן הרבה יותר גרועות. מצב של אחרי הניתוח, התופעות לוואי, ואתה רואה את המספרים, התופעות לוואי קשות יותר. אז זה פחות או יותר שקף הסיכום שלי, לזכור שהקרינה היא עוצמה גבוהה של אנרגיה שמשמשת לטיפול בסרטן, יעילה בהרבה סוגים של סרטן הרמונית, גם בסיכון נמוך אם אפשר, אבל בינוני גבוה, אפשר להשתמש גם בברכיתרפיה, גם בקרינה חיצונית, והנושא של החידושים הטכנולוגיים, אני בטוח, כי הרצאה של 2003 לא כלל את הדברים האלה, עוד 3-4 שנים יהיו טכנולוגיות חדשות, זה רק הולך ומתפתח ומתקדם, כמו התרופות, כמו הניתוחים, הקרינה בעצם מתקדמת ותיתן טיפול יותר ויותר מדויק, פחות ופחות תופעות לוואי. אז אני רק אאחל לכם שנה טובה והרבה בריאות.